Are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
All right, that is a stunner. You have never seen what you see unfolding now in the well of the House in American history. A speaker essentially kicked out of his job.
An historic moment. For the first time in the history of the United States, the Speaker of the House has been removed. For those paying attention at home and trying to...
אוקיי, ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה ללא פילטרים. בנאום ההשבעה שלו, הכריז קווין מקארתי, יושב ראש בית הנבחרים, אפשר להגיד כבר לשעבר. זה ציטוט שלו. אבא שלי תמיד אמר לי, העניין הוא לא איך אתה מתחיל, אלא איך אתה מסיים. והמשפט הזה מקבל משמעות אחרת כאשר בפעם הראשונה בהיסטוריה, בית הנבחרים האמריקני מדיח את היושב ראש שלו, קווין מקארתי, ברוב של 216 חברי קונגרס, מול 210 חברים שהצביעו נגד. ההדחה הזאת של קווין מקארתי, מעבר לכל המשמעויות שלה ולכל הוספת חומר דלקה לשריפה, לכאוס שמתחולל כעת בפוליטיקה האמריקנית, ובמיוחד לפני הבחירות שיערכו כמעט בדיוק עוד שנה, בחירות לנשיאות 2024. הדחתו של קווין מקארתי, יושב ראש בית הנבחרים, תגרום להשבטת בית הנבחרים האמריקני עד שיבחר יושב ראש חדש, ולהשלכות רבות נוספות. עכשיו, את ההצבעה הזאת יזם חבר הקונגרס הרפובליקני מט גייטס, הוא הנציג של הרפובליקנים, היותר ימין על מלא, היותר אפשר להגיד מהצד של השמאל יגידו יותר ימין קיצוני, והוא עשה את זה במחאה על כך שמקארתי אישר תקציב זמני בשיתוף פעולה עם הדמוקרטים, תקציב זמני שאליו התנגדו הצד היותר ימני של המפלגה הרפובליקנית. עכשיו, כמו בישראל, ואני מאוד אוהב לעשות ההשוואה לישראל, כדי שתבינו שבסופו של דבר אנחנו מדברים על פחות או יותר אותו סוג מערכת, אותו סוג של חוקי משחק. לרפובליקנים יש רוב קטן מול הדמוקרטים בבית הנבחרים, ולכן, כמו בקואליציה בישראל, אם יש לך רק 61, או יש לך אפילו כמו עכשיו 64, כנסת בקואליציה עם 4 לא בעד, אם בוא נאמר ניקח את היותר ימין, בן גביר, סמוטריץ', whatever, אני לא רוצה להיכנס לזה, עם מעל 4 מחליטים למרוד בך, אתה בבעיה. אז ככל שהקואליציה יותר גדולה, ככה יש לך יותר שליטה. ובמקרה הזה אנחנו מדברים על רוב של 221 רפובליקנים מול 212 דמוקרטים בבית הנבחרים. אז למרות שמדובר ב9 רפובליקנים נוספים, שזה נותן יותר באפרים בקואליציה בישראל, זה נחשב הרבה, 69 מנדטים, 69 כיסאות, אז במקרה הזה, כאשר יש 435 כיסאות בבית הנבחרים, 9 רפובליקנים יותר מאשר הדמוקרטים, זה לא כל כך יציב, וזה מאוד קרוב לבעצם סכנה שברגע שמורדים בך כ9 רפובליקנים, מתוך 221 רק 9 מחליטים לא להצביע עם היושב ראש, אז בעצם הרפובליקנים מאבדים את הרוב. זה מה שקורה כאשר יש רוב קטן, אותו דבר בישראל ואותו דבר בארצות הברית. אז כדי להבין איך כל זה קרה ואיך זה התחיל ואיך הגענו בכלל למצב הזה, צריך להגיע בעצם ליום שבו נבחר מקארתי להיות יושב ראש בית הנבחרים. מקארתי הצליח להיבחר את תפקיד היושב ראש רק בסיבוב ה-15. שוב, סוג של תקדים, היה עוד מצב כזה אחד במלחמת האזרחים בארצות הברית, כשהיה את שאלת העבדות והיה באמת הרבה דיבייט בעניין, אז בוא נוציא מלחמת האזרחים החוצה. בפעם הראשונה מזה כ-160 שנה שיושב ראש בית הנבחרים נבחר רק אחרי 14 סבבים או יותר, וזה היה מבוכה עבורו, עבור קווין מקארתי ועבור הרפובליקנים. עכשיו, קווין מקארתי הוא אדם מאוד מתון, ימני מתון, עוד פעם אם נשווה את זה לארץ, לא יודע אם נגיד גלנט או ניר ברקת, ימני מתון שמנסה להגיע לחיבור בין שמאל לימין, מרכז, פחות מיליטנטי, פחות ניצי, פחות נוקט בצד אחד בלבד, כדי להיבחר להיות יושב ראש בית הנבחרים, קווין מקארתי, היה צריך להסכים לדרישות שונות של המורדים, של הרפובליקנים, הימין על מלא, ואחת מהדרישות הייתה שכל חבר קונגרס יוכל לעלות להצבעה, הצעה להדיח את מקארתי בכל רגע נתון. מקארתי, שלא הצליח להיבחר 14 סבבים של הצבעות, נכנע לדרישה הזאת. כלומר, אנחנו ניתן לך להיות יושב ראש בית הנבחרים, אבל בתמורה, אם אתה מפר את אחת מההבטחות שהבטחת לנו, אנחנו הימין על מלא, החלק היותר ימני של המפלגה הרפובליקנית, אם אתה לא תעמוד באחת ההבטחות שנתת לנו, לנו תהיה את הזכות, אתה נותן לנו את הזכות, לעלות להצבעה, הצעה להדיח אותך בכל רגע נתון. עכשיו, זה שמקארתי נתן את הענה לדרישה הזאת, מצד אחד הפך אותו ליושב ראש בית הנבחרים, מצד שני, הראש שלו מתחת לגיליוטינה בכל רגע נתון. בסדר, אז הבחירה בקווין מקארתי להיות יושב ראש בית הנבחרים בתחילת השנה הייתה אכן מאוד מורכבת ומסובכת, ולא היה דבר כזה שצריך 15 סבבים, שוב, חוץ ממלחמת האזרחים, לא היה עוד מאז אף פעם שהיה צריך לחכות 15 סבבים של הצבעות כדי להצליח לבחור ביושב ראש. שוב, משהו תקדימי, תקדים אחרי תקדים, זה היה מוטיב היום. תקדים אחרי תקדים אחרי תקדים, מה שקורה עם טראמפ ומה שקורה עם ביידן, הכל תקדימי. אז מה הוביל בעצם להדחה של יושב ראש בית הנבחרים? אז אחרי שהבנו איך כבר הבחירה בו הייתה בעייתית, בוא נשווה את זה לזוג שמתחתן, וכבר בחתונה יש בעיות ודרמות וריבים, אתה יכול להבין שאחר כך יכולים להיות בעיות עוד יותר גדולות, אם כבר בחתונה היו ריבים ובעיות, ואכן מספר חודשים אחרי, מגיע המרד שהוביל, כמעט הוביל לשביתה של הממשל האמריקני, ושאנחנו מדברים על שביתה זה לא כמו בישראל, מדובר במיליוני עובדים שלא יקבלו משכורת, פגיעה בכלכלה, שירותים הלא חיוניים לא יעבדו, רק השירותים של החירום והחיוניים, ואכן, הדרמה הפוליטית הגיעה, חשבו אז לסיעה ביום שבת, לאחר שאושר, לפני שאושר בדקה ה-90, חוק המימון למניעת השבתת הממשל האמריקני, שהיה בו תמיכה נרחבת מצד המצביעים הדמוקרטיים, אבל גייטס, מט גייטס, שתכף נגיע אליו, הוא איש השעה שלנו. מט גייטס וכמה עשרות רפובליקנים אחרים הציגו קו נוקשה ביותר לאישור התקציב, ומתנגדו לתקציב המוצע על ידי קווין מקארתי והדמוקרטים. בעצם ההתנגדות המרכזית הייתה לסיוע לאוקראינה. הצד היותר ימני על מלא במפלגה הרפובליקנית מתנגד, והם בעצם פחות או יותר היחידים שמתנגדים לסיוע צבאי לאוקראינה. הסיוע הצבאי לאוקראינה כבר עבר את 45 מיליארד דולר סיוע, וכל זה בזמן שבארצות הברית יש משבר מאגרים, יש הומלסים ברחובות, לאנשים אין מה לאכול, הנדלן יורד, הכל בבעיות, ובזמן שכל זה קורה, ובהוואי יש שריפות, ופה יש אוריקן, ו... בזמן שכל זה קורה, ביידן לוקח כסף ונותן לאוקראינה. עכשיו, 45 מיליארד דולר, בשביל ישראל זה סכום אסטרונומי, גם בשביל ארצות הברית פחות, אבל זה עדיין סכום מאוד גדול, 45 מיליארד דולר לאוקראינה. והצד הימין יותר של המפה במפלגה הרפובליקנית אומר, על מה ולמה? מה עם הבעיות שלנו? עניי עירך קודמים. אז בגלל לחץ של מט גייטס ומרג'ורי טיילור גרין ורפובליקנים נוספים בבית הנבחרים, בעצם קווין מקארתי סוג של עשה סיבובים ועקף מפה ועקף משם, והצליח להגיע לתקציב זמני כדי למנוע את השבטת הממשל, תקציב זמני ל-45 ימים, ללא סיוע לאוקראינה, ללא סיוע צבאי. כלומר, ל-45 ימים הקרובים, בתקציב הזמני הזה לא יהיה סיוע לאוקראינה. וקווין מקארתי, יושב ראש בית הנבחרים הרפובליקני, בעצם הגיע להסדר ביניים שקבע תקציב זמני. הפשרה בינו לבין הדמוקרטים עוררה סערה גדולה בתוך המפלגה הרפובליקנית, בגלל שהאגף הימין על מלא של המפלגה הרפובליקנית בעצם לא הסכים להצעה הזאת. והאגף הזה, שיש בו יותר מתשעה רפובליקנים, כלומר, יכול בעצם להפיל הצעות, והאגף הזה הבטיח סוג של לנקום. הוא אמר, אם אתה לא עמדת בהבטחות שלך אלינו, ונתת לנו את הזכות, כשבחרנו בכלל יושב ראש בית הנבחרים, נתת לנו את הזכות להעלות הצעה, להדיח אותך בכל רגע נתון, ועכשיו אנחנו נשתמש בה. עכשיו המנהיג של אותם מורדים, של אותם רפובליקנים ימין על מלא, או כמו שהשמאל קורא להם, הימין הקיצוני של המפלגה הרפובליקנית, מט גייטס, הוא בעצם האדם, המנהיג, שהוביל את כל תהליך ההדחה, ואכן הצליח בו עכשיו לטוב ולרע, מט גייטס בעצם קיבל הכרה בינלאומית, שהצליח להדיח את יושב, בפעם הראשונה בהיסטוריה, אני אגיד את זה שוב, להדיח את יושב ראש בית הנבחרים האמריקני.
Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I who don't support Kevin McCarthy would plunge the house and the country into chaos. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. The one thing that the White House, House Democrats, and many of us on the conservative side of the Republican caucus would argue is that the thing we have in common, Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another that he didn't really mean and never intended to live up to. I don't think voting against Kevin McCarthy is chaos. I think $33 trillion in debt is chaos. I think that facing a $2.2 trillion annual deficit is chaos. I think that not passing single subject spending bills is chaos. I think the fact that we have been governed in this country since the mid-90s by continuing resolution and omnibus is chaos. And the way to liberate ourselves from that is a series of reforms to this body that I would hope would outlast Speaker McCarthy's time here, would outlast my time here, and would outlast either of our majorities.
אז אם נחזור לאותו מרד שהיה קשור לתקציב רק בשבת שעברה, גייטס בהתחלה, מט גייטס, מנהיג המורדים הרפובליקנים, בעצם סיכל את הצעת התקציב, והוא הצליח לשכנע עוד 21 רפובליקנים להצטרף אליה, להצטרף להתנגדות לאותו תקציב שכמעט הביא להשבטת הממשל. בגלל זה נפלה ההצעה המקורית של קווין מקארתי, נפל התקציב, וברגע האחרון פנה המנהיג הרפובליקני לדמוקרטים והצליח לקדם את הפשרה שאושרה בסופו של דבר ביום ראשון לפנות בוקר שעון ישראל, ביום שבת בחצות שעון ארצות הברית. הוא הצליח לקדם בעצם תקציב זמני לחודש וחצי בלבד, ל-45 יום, עד שבעצם יגיעו להסכמות. הכל כדי למנוע את השבטת הממשל. גייטס, אחרי ההגעה לתקציב זמני, הצתקף קשות את מקארתי על המהלך ואמר שזהו הסדר צדדי, הסדר צדדי סודי שבעצם קווין מקארתי עשה עם הדמוקרטים. בעצם, שוב, ניקח את זה ככה לישראל, גלנט, גידו יושב ראש הכנסת, ועובר לשמאל וסוגר איתם איזה דיל, ובעצם לא משתף את את בן גביר ואת סמוטריץ'. בקיצור, פחות או יותר, אותה גברת, שינוי הדרת של אדם שהוא בעצם אמור להיות ימין, אבל הוא קורץ לשמאל, זה בעצם מה שמאשימים אותו, האגף היותר ימין על מלא במפלגה הרפובליקנית. הנה מט גייטס, שנייה אחרי ההדחה, ששוב, יש עליו ביקורת, יש תשבחות, אבל בכל מקרה, מכל הצדדים הפך להיות אדם שנחשב מאוד מאוד חזק, הוא הצליח להדיח את יושב ראש בית הנבחרים, האדם השלישי הכי חזק בממשל האמריקני. הנה מט גייטס שנייה אחרי שהצליח להדיח את קווין מקארתי.
It's the benefit of this country that we have a better speaker of the house than Kevin McCarthy. Kevin McCarthy couldn't keep his word. He made an agreement in January regarding the way Washington would work and he violated that agreement. We are $33 trillion in debt. We are facing $2.2 trillion annual deficits. We face a de-dollarization globally that will crush Americans, working class Americans. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. He has risen to power by collecting special interest money and redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now, and we should elect a speaker who's better. So if
not... הנה קווין מקארתי אומר על מט גייטס שבעצם הסיכול שמט גייטס עושה לכל הצעה שלו והתקיפה נגדו והביקורות עליו מצד מט גייטס והניסיונות להדיחו הם בעצם אישיים ולא בעצם פועלים לטובת אמריקה.
The time I was going to be speaker and I couldn't and you guys all counted me out. I'm speaker. I'm the 55th speaker of the house. You're confident that government was going to shut down. You were confident the debt ceiling wouldn't get done. But each and every time, if it's an obstacle, I view it as a challenge, and we're going to solve the challenge. We're going to take it heads on.
Are you willing to think, are you confident that you'll hold on?
I'm confident I'll hold on.
Do you think this is going to keep coming up repeatedly?
It could. It seems very personal with Matt. It doesn't look like he's looking out for the country or the institution. I mean, I gave this quote away. You ought to read, maybe I'll give it to you later in a process of what can it.
Are you ruling out any sort of power sharing agreement with Democrats?
אז מט גייטס שכאמור העלה את ההצעה להדיח את מקארתי ולהחליפו, הוא טוען שמקארתי, יושב ראש בית הנבחרים, הוא אדם חלש שנסמך פעמים רבות על הדמוקרטים, והוא גם טוען שבעצם מקארתי הוא אדם שאי אפשר לסמוך עליו, ושהוא שקרן, הוא משקר לעמיתיו, נותן להם הבטחות, נתן להם הבטחות כדי להיבחר להיות היושב ראש, וברגע שנבחר ליושב ראש, שכח מההבטחות שלו, ואומר שהוא הגיע לעמדות הכוח, לעמדת הכוח שלו בתור יושב ראש בית הנבחרים, בזכות איסוף כסף מבעלי אינטרסים, וחלוקה מחדש של הכסף שקיבל מבעלי אינטרסים, בתמורה לטובות הנאה, בעצם האשמות מאוד מאוד קשות, שמט גייטס מאשים את היושב ראש, בעצם מי שאמור להיות כאילו הבוס שלו, המנהיג שלו. גייטס אומר שבחירת יושב ראש חדש וטוב יותר, תועיל למדינה הזו, ואני חושב, ציטוט, אני חושב שהגיע הזמן למנהיגות שאפשר לסמוך עליה. אף אחד לא סומך על קווין מקארתי. הוא שיקר לביידן והוא שיקר לרפובליקני. טוב, אז כמו שאמרנו, כדי שתהליך ההדחה יצליח, בעצם היה צריך רוב רגיל, הרפובליקנים וחלק מהרפובליקנים בעצם מרדו, ועברו לצד הדמוקרטי. אבל למה הדמוקרטים הצביעו בעד הדחת קווין מקארתי? למה הם שיתפו? הרי אם זה החלום הרטוב של הימין הקיצוני לטענתם, במרכאות, אם זה החלום הרטוב שלהם, אז למה אתם שותפים איתם פעולה? למה הדמוקרטים הצביעו עם הימין הקיצוני? אז שוב, אני מאוד אוהב לקחת את זה לישראל. תארו לכם שבן גביר וסמוטריץ' מחליטים להצביע אי אמון בנתניהו, מסיבה כזאת או אחרת. עכשיו, השמאל לא מעולם כמעט אף פעם לא יצביע עם בן גביר וסמוטריץ'. אז למה שמרב מיכאלי תצביע עם בן גביר? בגלל שבאותו רגע נהיה להם אויב משותף, בנימין נתניהו, במקרה כזה, ואותו דבר קורה פה. זה ההסבר הפשוט. נהיה אויב משותף, הם לא אוהבים את קווין מקארתי, הדמוקרטים, בגלל שהוא התחיל תהליך הדחה נגד ביידן, ולטענתם של הדמוקרטים, הוא גם בעצם תומך בטראמפ, מקורב לטראמפ, ולא מוכן להתנער מהקיצוניים שבתומכי טראמפ. כלומר, הדמוקרטים אומרים הוא ימין קיצוני, והימין, הימין על מלא במפלגה הרפובליקנית אומר הוא בעצם קורץ לשמאל, והוא בעצם אופורטוניסט ולא באמת ימין. אז כל אחד מצא את התירוץ שלו למה קווין מקארתי לא בסדר, ובעצם באופן מאוד מיוחד הדמוקרטים כולם הצביעו בעד הדחת יושב ראש בית הנבחרים בקווין מקארתי, והרפובליקנים המורדים הצביעו עם הדמוקרטים, וככה נוצר רוב בעד הדחת היושב ראש. טוב, אז מה יהיה עכשיו? עכשיו על בית הנבחרים לבחור יושב ראש חדש. עד שלא יהיה יושב ראש חדש, הקונגרס בעצם משותק, ואי אפשר בעצם לעלות בבית הנבחרים אף עניין או חקיקה, עד שאין יושב ראש חדש. בינתיים יש יושב ראש זמני, וגם הוא רפובליקני, הוא בעצם כאילו הסגן של היושב ראש, פטריק מק-הנרי, מחוקק רפובליקני מצפון קרוליינה, שנבחר כיושב ראש הזמני של בית הנבחרים, ושוב, אני אשווה את זה לישראל, אני מקווה שאתם בסדר עם זה שאני כל פעם זורק השוואה לישראל, כדי שתבינו יותר מהבית שלכם איך, למה דומים הדברים. זה כמו שבנט התפטר, במקרה הזה הוא, היושב ראש הוא דח, לא התפטר, אבל זה כמו כאשר בנט התפטר, ובעצם לפיד נבחר להיות ראש הממשלה הזמני, אז לפיד הוא אכן ראש הממשלה, אבל מצד שני יש כל מיני הגבלות, הוא ראש ממשלת מעבר, והוא לא באמת יכול לעשות הכל, ויש כל מיני מגבלות לכוח שלו שאין לראש ממשלה בכהונה מלאה, אותו דבר עם היושב ראש הזמני של בית הנבחרים. אז בעצם בית הנבחרים פחות או יותר משותק עד שיבחר יושב ראש חדש, לא זמני, לא מעבר, יושב ראש בית נבחרים חדש. בנוסף לזה, הממשלה האמריקנית קיבלה ארכה, כמו שאמרנו, להעברת חוק התקציב של 45 יום, אבל לא יושב ראש בית נבחרים, לא יהיה אפשר להעביר תקציב, ובעצם אנחנו נגיע עוד 45 ימים לשביתה בממשל, אם לא יהיה יושב ראש חדש, ולא רק שיהיה יושב ראש חדש, אלא גם יושב ראש שיצליח להעביר תקציב, מה שקווין מקארתי לא הצליח להעביר. עכשיו, שאלו אותי, על מה המשמעות על המגעים של ישראל וסעודיה בדרך להסכם שלום? אז לא, השיתוק הזה, אם יהיה, לא אמור להשפיע ישירות על המגעים עם סעודיה. כל הדברים שקשורים בהסכמי שלום ומלחמה, הם בסמכות הסנאט. כמובן שבית הנבחרים משפיע, אבל הסנאט הוא המקום המרכזי, אז אין מה לדאוג לזה. מה שכן, בחירות 2024 לנשיאות ולקונגרס כבר באופק, והמפלגה של ביידן לא מחכה ולא מהססת, ולוקחת את הדרמה הרפובליקנית הזאת, ומשתמשת בדרמה הזאת כדי להצביע על ההתנהלות הכאוטית והבעייתית של הרפובליקנים בבית הנבחרים. דוברת הבית הלבן, קרין ז'אן פייר, אומרת, מה שאנחנו רואים אצל הרפובליקנים בבית הנבחרים זה כאוס מוחלט. למהלך ההדחה שהוביל גייטס עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על הפוליטיקה האמריקנית. אבל מה שכן חשוב בכל העניין כאן, זה מאוד חשוב להסתכל על המקרו ולא על המיקרו. כאשר כל כמה שבועות יש באמריקה עוד תקדים שלא היה, פשיטה על בית נשיא לשעבר, מר אלאגו, על הבית של טראמפ. כתב אישום פלילי, כתב אישום ללא אפשרות חנינה, תמונת מקשות, הדחה של יושב ראש בית נבחרים, 15 סבבים כדי להגיע בכלל לבחירה ביושב ראש בית נבחרים, דבר שלא היה 160 שנה. לא היה דבר כזה, פעם ראשונה בהיסטוריה האמריקנית. בסדר, אבל תסתכלו על התקופה, התקופה הזאת היא תקופה של כאוס פוליטי, חברתי, ולצערי אני מאמין שגם בקרוב כלכלי בארצות הברית, וזה כמובן גם החברתי הפוליטי וגם הכלכלי, כולם ישפיעו על כל העולם ובפרט על ישראל. אז אנחנו בדרך לתקופה באמת מורכבת, עם כיתוב כלכלי, חברתי, פוליטי, הולך להיות מעניין. אמריקה ללא פילטרים, אני תמיר גדליה, מי שרוצה לשלוח לי אימייל עם רעיונות, עם עניינים אפילו לעלות לשידור, tamirged@gmail.com, tamirged@gmail.com. @gmail.com, America Lilo Filtering, ונתראה.